שנה בוכה בחוץ, בפנים היא בכתה שנים ארוכות, והכאב מתפרץ. אלקנה מנסה לעצור אותו בצורה הכי לא נכונה, הוא רק מעצים אותה. היא מצליחה לאכול אולי אפילו, אבל רק השפתיים שלה לעשו, היא לא התעניינה בזה ולא כלום, ולכן כתוב בלי מפיק אי, אתם זוכרות? והיא ניגשת להתפלל. מכוח מה היא ניגשת להתפלל? הרי היא חשבה עד עכשיו, היא ואלקנה ואלי חשבו שתפילה על דבר פרטי, זה לא מתאים לגודל של אישה כמוה. זה לא מעניין את אלוקים מהערכים הפרטיים שלנו, אנחנו צריכים להיות עסוקים באלוקים ולא הוא עסוק בנו. אז נסתכל בתפילה שלה, ודרך התפילה שלה נדע מה היא עשתה, כי התפילה שלה, כמו שאתם רואות, זה לא תפילה. נכון? כתוב, בואו, אתם פותחות את הספר, גם אני אפתח. כתוב שהיא מתפללת, בטח שכתוב, פעמיים, כתוב גם לפני התפילה כתוב מתפללת, גם אחרי התפילה כתוב והיא הרבתה להתפלל. אבל בפועל מה היא אומרת בתפילה? השם צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך. נכון? אז דיברנו על המילים השם צבאות, שעד שבאה הכנה, לא היה אדם שקרא לאלוקים השם צבאות, נכון? ואמרנו ששם לאלוקים, מה זה שם לאלוקים? שם זה צורת, זה מפגש, כמו השם שלנו. השמות שיש לך זה זוויות בחיים שלך, זה... יש לך הרבה פנים, יש לך פנים של אימא, של חברה, של שכנה, יש לך הרבה פנים, זאת אומרת הרבה התגלויות. ולכל פן יש שם, יש שם. אז לאלוקים יש הרבה שמות, הוא מתגלה, זה אותו אלוקים. יש לו, אלוקים קוראים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שלושה שמות, נכון? שלושה שמות לאותו אלוקים, ברור זה אותו אלוקים. אז חנה מלמדת את עם ישראל פגישה חדשה. המילה השם צבאות זה אחד משבעת השמות שאינם נמחקים. למשל להגיד אלוקים שהוא טוב, את המילה טוב מותר למחוק. את המילה א', ד', נ', י', אסור למחוק. את המילה י', ק', ו', ק', אסור למחוק. בסדר? כי זה שמות קדושים. גם את המילה צבאות אסור למחוק. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד פנימי, מאוד מהותי, שחנה ממציאה אותו. זה לא שחנה נשברה כמו שפנינה רצתה לשבור אותה. היא באמת מחדשת פה איזו פגישה חדשה עם אלוקים, ודרך הפגישה הזאת היא מסוגלת להתפלל. אז איך היא מתפללת? אם מרת נפש ותפלל השם ובכות תבכה ותידור נדר. התפילה שזה בעצם נדר. נדר, נכון? ומה בנדר הזה? ראינו קצת בפסוק. בנדר הזה היא בעצם עושה ביזנס עם אלוקים, אפשר לומר ככה בצורה חריפה. עושה עסקה. בוא נלך על זה. אם אתה נותן לי, אני נודרת שאני נותנת לך. שאלנו על זה, אני עדיין בחזרה לשיעור הקודם, אני זוכר אותו, נכון? שאלנו איך היא יכולה להבטיח, לעשות עסקים זה להבטיח משהו. מה היא מבטיחה? שהיא תיתן את העבד לאלוקים. זה לא בסמכות שלה. היא לא מוכרת את העבד לאלוקים. הכוונה שהוא יהיה מאוד צדיק. מי המאח זה יצליח? הוא יהיה נזיר. היא לא, אין בסמכותה לקבוע שהעבד זה נזיר. את לא יכולה להחליט לילד שלך אם הוא יהיה נזיר או לא נזיר. בסדר, שאלות. אבל בכל אופן, כך היא אומרת. אם רעות תראה, בעוני המטר, היא עושה עסק. זה בכלל לא בקשה, ככה נראה, נכון? זה כאילו לא בקשה. תפילה זה בקשה. מה זה תפילה, אתם שואלות? מה פירוש המילה תפילה? בעברית, להתפלל, מה זה להתפלל? לדבר עם אלוקים זה להתפלל. כתוב ככה בגמרא, אמר רבי אלעזר, בגמרא מסכת ברכות, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, אני הולך למקום אחר, אני מוציא אתכם ריכוז. כבר הוצאתי אתכם, אתם אומרים. בכל אופן, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, ככה רבי אלעזר שואל, והוא אומר, יש פסוק שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, והביאותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר לתפילתי, זו התפילה שלי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, כך אומרת הגמרא, בסדר? אפשר להתווכח על הפסוק, אבל הגמרא אומרת שזה פירוש הפסוק. הקדוש ברוך הוא מתפלל. זה ממש מוזר להגיד שאלוקים מתפלל, נכון? למה? למה זה מוזר להגיד שאלוקים מתפלל? כי אין לו על מה להתפלל, ואין לו אל מי להתפלל. כי הוא אלוקים. למה אין לו על מה להתפלל? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואין לו אל מי להתפלל, כי אף אחד לא יכול לפתור את הבעיות. ועוד סיבה, למדנו בכוזרי, הכוזרי אומר שאלוקים לא רוצה, נכון? אז רבי אלעזר אומר שהוא כן רוצה. הוא לא רק רוצה, אופן להתפלל. אין לו מה, אין לו על מה להתפלל. אין לו מה להתפלל, לא בגלל שהוא יכול לפתור את הבעיות בצורה אחרת, אלא בגלל שאין לו בעיות, לכאורה. לרבי אלעזר אומר משהו מפתיע, אלוקים מתפלל. זה ממש מצחיק. יש ספר של המהר"ל שנקרא באר הגולה. גולה זה ה... גולות עילית, גולות תחתית. זה מאגר המים שממנו שואבים הבארות. הוא מנביע לבאר את המים שלה. ושם הוא מביא כל מיני מאמרי חז"ל מוזרים כביכול, והוא מסביר למה הם לא מוזרים. אז זה אחד מהמאמרי חז"ל שנהיה מוזרים, אלוקים מתפלל מהמילים, או צכתובות של מישהו. אז המהר"ל חושף את המילה פי למד למד בעברית. מה פירוש המילה פי למד למד בעברית? אז כל מקום, למשל הפסוק הזה, אי אפשר להוציא כל כך. אנחנו משתמשים במילה הזאת הרבה, נכון? יש תפילה, אני מתפללת, או מתפללים, בכותל מתפללים. אנחנו אומרים את המילה הזאת הרבה, אבל בואו נדייק מה פירוש המילה הזאת, להתפלל. אז פירוש המילה הזאת, איך המהר"ל עושה? המהר"ל לוקח מהתנ"ך את השורש הזה במקומות שזה לא קשור לתפקוד הרגיל של זה. למשל, כשיעקב רואה את יוסף, יוסף מביא ליעקב את אפרים ואת מנשה, בפרשת ויגש, אז יעקב אומר ליוסף, ראו פניך לא פיללתי, ועיני הרע אלוקים אותי גם את זריך. בסדר? זוכרו את הסיטואציה? כשמתגלה ליעקב שיוסף חי ויורד למצרים, מוביל את אפרים ואת מנשה, אז יעקב מתרגש, ראו פניך לא פיללתי, והנה הרע אותי אלוקים גם את זריך. אז מה פירוש המילה פיללתי בפסוק הזה? זה בטוח לא תפילה, נכון? מה זה פיללתי? בראש שלכם, באוזן שלכם, מה זה פיללתי? לא? לא קיוויתי. ועוד פניך לא פיללתי. פיללתי, לא ציפיתי. לא רציתי? שיש שהוא לא רצה לראות את בני יוסף? הוא 22 שנים יושב בשקו ותעניתו. 22 שנים הוא בטוח שטרוף טורף יוסף. ונגמרו לו החיים. הוא מה זה רצה לראות את יוסף? אבל מה הוא אמר? הוא אמר אין סיכוי, אין מצב. מה, אתה חי בסרט? הוא מת. חיה, טרוף טורף יוסף, חיה חלת, הוא נהל, אין מה. הוא היה מה זה רוצה? הוא לגלגל את ההיסטוריה אחור. הוא מה זה רצה? אבל זה הזוי, זה שקרי, זה לא נכון. זה מה יש. זה מאוד כואב לו, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא מתאבל, הוא בוכה, הוא מצטער. 22 שנה בלי רוח הקודש. העולם נראה לו נגמר, נגמר, הכל רק שחור. אז מה זה רואה פניך לא פיללתי? לא פיללתי זה, לא רציתי, רציתי. זה לא העליתי על דעתי, נכון? משהו כזה. לא ציפיתי במובן שלא היה לי סיכוי בכלל שזה יקרה. התגעגעתי, אבל ידעתי שזה לא יהיה. לא העליתי על דעתי, נקרא לזה ככה, בסדר? בואו ניקח עוד דוגמה למילה, זה הדוגמאות שהמהר"ל מביא. בתהילים כתוב, בחטא השיטים, בחטא בנות מואב, כתוב ויעמוד פנחס ויפלל. זוכרות את הסיפור עם פנחס וכוזבי בצור?
בתהילים זה רשום?
כן, ויעמוד פנחס ויפלל, אולי מזמורה עם חטא, אני לא זוכר. ויפלל, מה פנחס עשה? פנחס קינה להשם צבאות. זוכרות ככה פחות או יותר, או צריך לספר מה קרה שם? פחות או יותר. מי שלא, תגיד שלא. אז מה שפנחס עשה, פנחס לא לקח סידור להתפלל, זה בטוח. הוא קינה להשם צבאות. מה זה לקנות להשם צבאות? לקנות להשם צבאות זה, מה זה לקנות בכלל? קנו קינתי. לקנות זה, אנחנו רואים הרבה דברים שמצערים אותנו, מעליבים אותנו, מעליבים את התורה, מעליבים את עם ישראל. אבל יש קנאה מזויפת, יש קנאה שלילית, יש קנאה של אנשים קטנים שאת כל היצרים הרעים שלהם מפילים על מישהו אחר בתחפושת של קנאה. אבל קנאה אמיתית זה אי אפשר לסבול יותר. אי אפשר לסבול יותר. שוב, יש אחד שלא סובל, הוא שום דבר לא סובל. גם את השכן, את ההורים שלו לא סובל, גם את אשתו לא סובל. זה אנשים שלא מאמינים אותנו. אבל יש אנשי קודש נדירים ועליונים שהם באמת לא סובלים. למה פנחס תוקף את כוזבי בצור? משום שמבחינתו היא באמת משמידה את עם ישראל. הוא כל כך חווה את הקדושה של עם ישראל, ואז כשזמרי בן סלו הולך אל גויה, מבחינתו זה כאילו חונקים אותו, זה בלתי נתפס, זה בלתי נשלט. כוחות החוויה שלו פורצים החוצה, והוא מפלל. ככה כתוב קורא לזה. בואו ניקח מילה שלישית. איך כתוב על השור שמשם לוקחים את המילה פלילי? פלילי היום זה כתבלו ענייני פלילים. אנחנו מקווים שאף פעם את לא תוזכרי אצל כתבלו ענייני פלילים. פלילים זה עבריינות היום. אבל פלילים, למה זה פלילים? איך זה קשור לעבריינות? בתנ"ך זה בית דין, לבית דין קוראים פלילים. אני מחפש את הפסוק והוא בורח לי. אז תיאלצו לסמוך על המהר"ל בשלב זה. איך בית דין קשור למילה פי למד למד? מה המחנה המשותף של כל זה? המחנה המשותף של כל זה, אומר המהר"ל, הוא... אני אסביר מה אומר המהר"ל. תראו, לפעמים קשה. יצא לכם שלכם פעם קשה? יצא פה לכמה? יצא מדי פעם, קורה שקצת קשה פה. לפעמים עוד יותר קשה, לפעמים הרבה יותר קשה. אז מה עושים כשקשה? מה עושים כשקשה? יש כמה דברים מה עושים כשקשה. אפשרות אחת, תלוי מה המדרגה הרוחנית שלך, נכון? אם הצדיקה מאוד גדולה, אז מה את עושה כשקשה? את אומרת, מעת השם הייתה הזאת, היא נפלא בעינינו. נפלא זה מוזר, נפלא זה לא איזה כיף, אתם יודעים? נפלא זה לא מובן. לפעמים קשה, אז את אומרת, יש שתי אפשרויות. כשקשה זה לא אומר שזה רע. בכלל לא. יכול להיות שבעינייך זה רע, ובעיני אלוקים זה טוב. יכול להיות שקשה ורע בעינייך. את הולכת לרופא שיניים, זה קשה. ואת רוצה שזה יהיה. מצער אותך מאוד, אבל את לא רוצה. נכון, את קבעת תור אצל רופא שיניים. את לא רוצה להגיע לרופא שיניים ולמצוא שמרפאה סגורה לרגל חופשה. טוב, יש בך משהו שרוצה את זה. אבל משהו אחר, בשכל שלך אומר, בואו נגמור עם זה וגמרנו, נאכל אותה. אז כשקורים דברים קשים, כשקורים דברים נחמדים, אז זה לא יותר מדי בעיה, נכון? כשהכל נחמד, אף אחד לא שואלת למה אלוקים ברא את העולם. מתי שואלים, בדרך כלל לא שואלים למה אלוקים ברא את העולם, שואלים למה אלוקים ברא את העולם הזה. במילה הזה מתכוונים לכמה דברים לא נחמדים כל כך. מישהו מביא לך גלידה, את לא כועסת, את לא שואלת למה הוא מביא לך גלידה. אם הביאו לך דברים רעים, אז את עשויה לשאול פתאום למה הוא הביא לך ולמה הוא ברא לך. אז כשקורה דבר קשה, לפעמים את בוחרת בדבר הקשה הזה, לפעמים את לא מבינה, אבל את אומרת, אלוקים יודע. לפעמים קורה דבר לא טוב, ואת אומרת, אני אפתור אותו. כשקורה משהו לא טוב, את מגדירה אותו כדבר לא טוב. את אומרת, אני אפתור את הבעיה, למשל יכול להיות שאת רעבה עכשיו. אז מה את עושה? אבל את יכולה לקבל איסורים באהבה, נכון? מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינייני, אני לא יודע למה אני רעבה. אפשר להגיד, אני רעבה, וזה לא בסשן, אבל נפתור את הבעיה, איך אתם תפתרו את הבעיה? מתי יש לכם? עד 3:15? תהיו חזקות בעזרת השם, ונפתור את הבעיה. את עושה משהו כדי לפתור את הבעיה. כשיש בעיה, כשבעולם הזה קשה, יש שתי דרכים לגיטימיות. דרך אחד להגיד, גם זו לטובה. זה אלוקי, אני לא יודע. זה אלוקי, כך אלוקים רצה. לקבל את זה, לקבל את זה. לקבל, שמחים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, יש כאלה שאומרים ככה. דרך שנייה, זה דרך לגיטימי, דרך שנייה זה מה? נגיד, לא, יש אויבים. אז מה נגיד זה לגיטימי? לא, צריך להילחם, אנחנו לא מגלות בו, יש לנו צהל, יש לנו כוחות ביטחון. יש בעיה, אז פותרים את הבעיה. יש בעיה, אלוקים שם בעיה. אז מה אני עושה? אני פותר את הבעיה. לפעמים לוקח את הבעיה לפתור את הבעיה בשנייה, לפעמים לוקח את הבעיה לפתור, לפעמים לוקח דורות. בסדר, אני יוצאת לדרך. בינתיים אני עובדת על פתרון בעיה. יש דרך שנראית לא לגיטימית, נכון? לכאורה. מה? לקטר. מה זה לקטר? לקטר זה בסלנג, אבל תראו, לא כתוב בשולחן ערוך שאסור לקטר, אבל לי זה נראה שלפעמים זה אם כל העבירות כולם, קיטור. קיטור זה תופעה נפשית כזאת שיש משהו לא טוב. יש משהו לא טוב, את צריכה להגיד, או מעט השם, לקבל באהבה, או מה, או כל בית שני. הדבר הכי גרוע זה להגיד כמה זה רע, ולא לעשות כלום. זה לא עשינו, את כדאי לפעול עם אל, כדאי לתת תוכן משמעותי, רוחני, אלוקי לחיים. אז אם יש בעיה, לא אמרנו שלצדיקים אין בעיה, אין בעיה, איך הם עובדים? או שהם מקבלים באהבה, ככה השם רצה, או לא, אז תזוזי, אל תקטרי. לקטר זה לשבת ולא לעשות כלום ולהגיד, הוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר. יש כל מיני תוכניות ברדיו, נכון, שכולם מסבירים? למה כולם לא בסדר, נכון? מה עושים עם החמה? צריך לפוצץ לו את הראש, ילכו לפוצץ לו את הראש, נדבר שזה יכאב לנו קצת, צריך לא לפוצץ לו את הראש. לקטר זה לשבת במקום נפשי רוחני קטן, עלוב, מסכן, שהופך את החיים לכל כך מאוסים, כל כך גרועים. אז אולי זה לא עבירה, אבל זה מוביל אותי למקום קשה בחיים, אני יודע, אלוקים ברא, שמתם לב לזה מזמן, עולם שיש בו גם בעיות, שבו הרבה דברים יפים, ויש בו גם בעיות, יש בו בעיות גדולות מאוד. לקטר זה נורא, לקטר זה לא להקשיב לאלוקים, לא להתקשובה לכלום. אלוקים מביא לך קשיים, לפעמים הקשיים זה אתגרים. לפעמים האתגר זה להתפלל, לפעמים האתגר זה, את יכולה להתפלל שזה יעבור, ולקטר, איך כתוב, הנחה משברת, גופו של אדם. יש הנחות כאלה שהן טובות, יש הנחות כאלה שהן קרחצן. אתם יודעים מה זה קרחצן? זה הנחה ביידיש, וזה מנגן הרבה יותר טוב. זה מה שאנו בגלות הרבה פעמים לעשות. לעשות קרחצן, לעשות איזה... אבל השאיפה הגדולה והאמיתית היא לחיות בגדול. אם קשה, אז נהיה חזקים. ואם צריך שונות, נשונה. לא פשוט, לא קל, לא יודע, לפעמים שאני מיד. אבל יש סכנה של כיתור. יש סכנה שהיא לא של כיתור. מה... חנה הכרה. בואו נדבר על זה שחנה הכרה. חנה הכרה. זה מעט השם, זה לא מעט השם. אם זה לא מעט השם, אז זה אתגר, אז חנה צריכה לעשות דברים. מה היא צריכה לעשות דברים? היא צריכה ללכת לרופאים, נכון? היא צריכה לקחת תרופות, היא צריכה להתייעץ, היא צריכה להתפלל, אפשר לעשות הרבה דברים, נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לקבל איסורים באהבה. מה האפשרות השלישית שהיא גרועה? להיות מסכנה. להיות מסכנה. אני אכנס את המילה תפילה לתוך המושג פה, ואולי נבודד את המושג תפילה. יש איזה אינסטינקט באדם, ככה נולדנו, שכשכואב לנו, אנחנו בוכים. לא למדנו את זה באף בית ספר, לא עברנו אימונים, זה לא הבנה חברתית, זה לא הסללה, זה לא לימודי מגדר. זה אין אף אחד שמתווכח שכשתינוק נולד, הוא בוכה. כשחסר לו משהו, הוא בוכה. כשהכל טוב, הוא לא בוכה. מי לימד אותו? אין יודע, זה משהו אלוקי, נכון? יש לך בעיה, את בוכה. מה בוכה? מה הכוונה בוכה? משמיעה. משמיעה את זה. מה עושים עם הבכי שלך? זאת שאלה כבר מאוד מאוד עמוקה ונרחבת. מה עושים עם הבכי שלך? באופן פשוט שומעים אותך בוכה. אז באים ומטפלים בך. מי מטפל בך? מי שאלוקים בחר להיות שותפים שלו בלידה שלך. אם את זוכה והם נמצאים באזור, אז הם מטפלים בך, אבל לפעמים זה מורכב, שזה הלילה השישי, שבדיוק ב2:30 את פורצת בבכי, אז יכול להיות שהם כבר עייפים קצת, אחרי שבוע שהם לא ישנו. תראי, כשתינוקת בת 3 חודשים בוכה בצרחות, אז ההורים נכנסים לפאניקה, אז באים כל מיני יועצים ומרגיעים אותם, כי תינוקת בת 3 חודשים, מה אתם חושבות? כואבות, יש לה גזים בבטן, סליחה שאני מדבר על משהו לא נעים, אבל בואו אני אגיד לכם שעד גיל 120 לפעמים יש גזים בבטן. אני מקווה שאף אחד מפעם לא תצליח, לא תתחיל לצרוח פה, כי יש לה גזים, או כואבת לאוזן, בסדר. או כי רעבה, בסדר. אתם רעבות? שרו רק 40 דקות. ואתם לא צורחות, אין פה בשלב זה אף אחד שצרח, נכון, רעבה. אבל כשהיית בת 3 חודשים, אני מקווה שצרחת, אני מקווה, זה לא טראומה, זה לא אסון, וואו, מה קרה? אדם מבוגר צועק, אלה צעקות, חושב שזהו בשבי הסורי, אני יודע מה עושים לו. אבל תינוק הזה, בוכה, משהו קצת מפריע לה, משהו קצת מפריע לה. מתחילים צרחות, אז מה עושים עם הצרחות? תראו, זה לא פשוט לתפקד עם ילדה שצורחת בגיל 3 חודשים. 3 חודשים בעינייך זה קצת. האם לא הייתי ישנה 3 חודשים? אז זה היה מתברך כפרק זמן אין סופי. אז מה עושים? את יכולה להגיד אין לי כוח. זה לא פשוט לשמוע את הילדה שלך צורחת ואין לי כוח. אז יש כל מיני הסברים למה לא נכון לקום לילדה שלך ב2:30 בבוקר. יש הרבה הסברים. קודם כל הסבר אחד שזה טוב לראות. זה באמת עוד לא שמעתם את הכל, לא מחדש לכם כלום. זה טוב לראות? אני מניח שזה טוב לראות. אני מניח שאם גם אתם תצרחו אז יהיה לכם ראות יותר מפותחות, תוכלו לנגן בחליל או במשהו כזה, אז כדי שהיא תנגנת בחליל, את נותנת לה לצרוח. זה הסבר, ההסבר הזה פחות משכנע. הסבר נוסף זה שאת מפנקת אותה, שזה מעולה לפנק אותה, נכון? אבל משום מה יש כאלה שרואים בזה משהו שלילי. אפשר להגיד מישהו מפונק, מפנקת אותה, הכוונה את מרגילה אותה להיות חלשה. ילדה בת 3 חודשים, את צריכה לחשל אותה. נכון? היא כשהיא תהיה גדולה, היא תהיה בסיירת גולני. וצריך להתחיל לעבוד על זה כבר מעכשיו, שתהיה מחושלת. בחיים יש בעיות. אם כל דבר היא תתחיל לבכות, מה יקרה? מה יקרה אם כל דבר תתחיל לבכות? זה לא פשוט. אז בואו נראה לה שבוכה קשה, אז מה קרה? קצת רעבה. תבכה, תתרגל, מה יש? את צריך לחשל אותה. יש כל מיני סיבות שמסבירים לך למה זה שאת נותנת לה לבכות, זה לטובתה, זה לא רק שאת אימא לא טובה, להפך, את אימא לא טובה אם את קמה אליה. תופך אותה לשתלטנית ונצלנית. חונקת במינוחים השליליים, ואת נהיה לצרוך. מהר מאוד, דרך אגב זה עובד מהר מאוד. יש סדנאות כאלה, שלושה ימים. היא צורחת ואז מפסיקה לצרוך, כמעט תמיד. זה מצוין. ואת יכולה להיות גם אמא טובה להרבה ילדים, וגם לנהל קריירה תעסוקתית, וגם להעביר שיעורים, וגם לכתוב בעיתון למה לא כדאי לערב תעסוקה ואימהות ביחד. אבל לך יש איזו שיטה, למה את כן מצליחה לעשות את זה ביחד? זו שיטה מעולה. יש שיטות מעולות. גם בכיתה דרך אגב. יש שיטה מעולה. אני זוכר בפעם השנה שהלכתי ללמד, אמרו לי, בשיעור הראשון תהיה רשע. מה זה רשע? תהיה קשור, אחד פותח את הפה, בום, תפיל עליו, אוף למנהל כאדם. הם יהיו בפאניקה, ואז כל השנה תהיה נחמדה. ואז מחרת השיעור הם יגידו, זה פחד, ואז פתאום תגיד בדיחה, הם יגידו, וואו, הרשע הזה אמר בדיחה, אז הוא בעצם יהיה פוצי מוצי. אבל אני לא שמעתי להיצעה הזאת. אמרתי, אני לא מוכן להיות רשע. נכנסתי לשיעור, נהייתי חבר שלהם, וואו, איזה קרנבל היה עד סוף השנה. חגיגות, משחקים, שירים, יואו, איזה בעיות משמעת היו לי. אבל מה אני אעשה? אני לא מוכן להיות רשע. אני לא רק לא מוכן להיות רשע, אני רשע קצת לפעמים לצערי הרב. אבל כשאני בא ללמד אני אהיה רשע, לא מוכן. יש עצות מאוד יעילות בחיים. יש עצות שעוזרות מאוד בחיים. לפעמים את מטביעה את התינוק עם המים. הניתוח מצליח והחולה מת. פרקטיקה, אם את מחפשת נוחות, הנדסת אנוש, אז עוזר מאוד בקלות. אתם יודעים, יש מחלקות של תינוקות נטושים, שמשאירים אותם בבתי חולים, שלא לוקחים אותם. הם אחרי שלושה, את נכנסת לשם, אולם בעלי ילדים, אף אחד לא בוכה. אין אף אחד שהתחיל לפקוט. החיה האנושית היא חיה שהכי קל לאלף אותה. מה זה קל לאלף אותה? ואם רוצים שנפסיק לפקוט, קל מאוד לאלף אותנו. משום שאנחנו לא כך מבינים למה אנחנו בוכים. אנחנו בוכים כי ככה אלוקים ברא אותנו. בוכים, רעבים, אז אנחנו בוכים. אפילו בעלי חיים בוכים. כל שכן חתולים, גור חתולים רעב ומיילל. כל שכן שאנחנו בוכים. אם מרגילים אותנו, אם מאלפים אותנו, שמה? שזה לא עובד, אז אנחנו מבינים מהר מאוד. תוך שלושה ימים, אם את חזקה תוך שבוע, את לא בוכה יותר. ואז את גדלה להיות קשוחה, חזקה, מחושלת, רצינית, ולא בוכה. אבל אם את לא בוכה, אם את לא בוכה, אני אגיד בצורה חריפה, ואני אגיד את זה, את כבר לא מתפללת יותר. את לא מתפללת, זה בא ביחד. את כן מתפללת, לוקחת את הסידור, אני עושה להתקווים במילים. אבל האינסטינקט הראשוני הטבעי, שכשכואב, צועקים, למה את בוכה? ואת למה את בוכה? ועוד לפני שחשבנו, זה דבר ראשון שעשיתי כשנולדת, זוכרת? תזכרו אחרי רגע. דבר ראשון, בכיתם. כי יש לנו איזה משהו, אלוקים ברא אותנו בהכרה כזאת, שכואב, צועקים, ו... ומישהו שומע. לא בוכים סתם. צועקים, ומישהו שומע. יש גזים בבטן, זה לא זרעה, מבחינתה זה לא טוב, היא בוכה, ואז מישהו קם, ומנסה להקל, היא רעבה, ומישהו קם, מישהו. מישהו שומע, מי זה שומע? ההורים שלך, ההורים שלך מבחינתך זה אלוקים שלך עד שלושה חודשים. את זועקת לעזרה, צועקת הצילו, צועקת קשה לי, ובא איזה מישהו גדול וטוב, ומטפל בך. אם יש לך כאבים, אם יש לך גזים בבטן מגיל שלושה חודשים, אז מה ההורים שלך עושים? לא קמתם אף פעם לעזור להורים, אחרת הקטנות שלכם? אין להם מה לעשות יותר מדי. מה, אני אפתח את הבטן ואני רוצה לגרז לי? מה נעשה? מה עושים? הוא מה עושים? מאות קילומטרים יש לי בהסתובבויות האלה עם כל ה... זהו שלי, למרות שלא הייתי בעל שעוזר כל כך, בכל אופן הספקתי מאות קילומטרים. לוקחים אותו על הידיים ומסתובבים, ותנוחה כזאת, תנוחה כזאת, כל פעם מישהו ממציא שתנוחה חדשה עוזרת. שום תנוחה לא עוזרת. אבל זה מה שאת עושה, מסתובבת. אם את יותר רצינית, מה את עושה? את בוכה ביחד איתה, נכון? הם מצוי הרבה אצל ילדות צעירות, הן בוכות שתיהן ביחד. מסתובבות. הבכי לא תמיד פותר את הבעיה. אבל הבכי, מה הוא מספר לך? שמישהו שומע. מישהו גדול וטוב וחזק. מישהו מקשיב. ואם מסבירים לך שאף אחד לא מקשיב, אז החיים שלך נהיים הרבה יותר יעילים. את מפסיקה לבכות. את חזקה. ומה בעוד שבא משהו קשה? את נושכת שפתיים. מגיל שלוש, מגיל שלוש חודשים את... שלושה חודשים את נושכת שפתיים. אם יש לך הורים רציניים יותר, אז מגיל חודש. זה נעשה כדי לחשל אותך, זה מצליח. מסתדרת לבד. העולם הזה הוא אכזר, ויש אנשים שינצלו את הבכי שלך. אם כל דבר תתחיל לבכות, תתפרקי מהר מאוד. את רוצה לעשות משהו בחיים, את לא יכולה להישאר בגיל שלושה חודשים. אם את רוצה לעשות משהו בחיים, את רוצה ללכת לעבודה, את רוצה ללכת לימודים, יש תחרות ויש כאלה נחסים ויש כאלה נחמדים. הייתם פעם בגן ילדים? אז לפעמים באה ילדה ומוציאה לשון לילדה אחרת. ראיתם את זה פעם? אנחנו בגן ילדים, תבוא ילדה, תעשה לך ככה, מה תעשי? תתחיל לצחוק, נכון? איזה קטע. כן, אבל אם תהיה בת ארבע, מה זה לא תצחקי? מה זה לא מצחיק בגיל ארבע שבאה לך ילדה אחרת בת ארבע, או ענקית בת חמש, ומוציאה לך לשון? אתם יודעות מה היא אומרת כשמוציאה לך לשון? מוציאה את הלשון שלה אלייך, כן, הבנתם? מה היא אומרת? היא אומרת, יש פה נחסים בעולם. יש פה כאלה שרוצים שיהיה לך רע. יש פה כאלה שרוצים להעליב אותך. היא אומרת לך, אני, אני. ילדים הולכים לגן, זה לא יאומן, אתם יודעות, זה לא חוויה. את הולכת לגן בבוקר, יש סיכוי שתחטפי מכות. מטר, ימשיכו לך בשערות. תארי לך על כאן בבוקר, יש מצב, ימשיכו לך בשערות, צבטו אותך, דחפו אותך. את בורחת מפה, אני לא יודע באיזה מקום. ואם לא, ילדים מעליבים, מה זה מעליבים, נכון? הם קודם כל לא חושבים שזה מעליב. וואו, תראו, משפח עליה, זה מצחיק. הם לא מבינים בכלל. אותה זה לא כל כך מצחיק. אבל כל הכל, תראו, תראו, וואו. נקראה לה, זהו. זה בונות פחות קטנים. ולפעמים גם רוצים להעלב. לא תמיד הם חווים את מה שהם עושים. ילדים, זה לא יאומן. אתם הולכות לגן גן ילדים. ילד קם, ילד נורמלי קם בבוקר, הולך לשמחה. אני בתור מבוגר הייתי הולך למקום שאני אולי אחטוף מכות. וואלה, כמה זמן לא חטפתי? חטפתי מכות, אבל אני מתכוון למכות כאלה בום בום. זה אירוע, נכון? אם מישהו הרביץ לי, חקירת משטרה, ילדים, כמה שהגננת מנסה לאזן, לא צריך לשבור את העצמו. מספיק שדוחפים, מעליבים, אבל ילדים משום מה, אני יודע למה, הם ממשיכים לצחוק, הם ממשיכים להשתולל, הם ממשיכים להיות חברים, הם שוכחים בשיא הטילים, בשיא המהירות, יש משהו כל כך קדוש בהם, יש משהו כל כך עוצמתי בהם, אבל אפשר לכבות, אפשר לכבות. אנחנו נולדים, נשמה, תאורה, אנחנו מתפללים, לבכות זה להתפלל. והם מלמדים אותנו שאין מי ששומע, אז אנחנו לא אומרים, אחר כך אנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים להתפלל את זה טוב, אבל אנחנו לא מאמינים בפנים שמי ששומע אותם, לקחו לנו את זה. אז אנחנו קוראים בסידור לאט, אבל זה לא יוצא. כגמול עלי אמו, כגמול עלי אמו, איך מתפלל, איך דוד אמך מתפלל? כמו תינוק, שמתפלל לאמא שלו, בוכה לאמא שלו. אמא שלו תפתור את הבעיה, לא תמיד. זאת אומרת, אם תבקשים מאלוקים שיפתור את הבעיה, הוא יפתור את הבעיה, זה שולי. לפעמים כן, ולפעמים לא. מה שהרבה יותר מרכזי זה להתפלל, להתפלל זה ליצור קשר. להתפלל זה להיות שייך, להתפלל זה להידבק. במי? אז את חושבת שלילדה שלך יש בעיות באוזניים, ובגלל זה את צריכה לקום להסתובב איתה, נכון? אז זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, מה זה בדיוק הפוך? אלוקים רצה שיסתובבים עם הילדה שלך, זה מה שהוא רצה. למה הוא רוצה שיסתובבים עם הילדה שלך? כדי לספר לילדה שלך שהעולם הזה הוא טוב, והעולם הזה מבורך, העולם הזה הוא קשה. בתור הורים אתם יכולות להיות רגועות, אתם תהיינה אמהות בעזרת השם, מקסימות וטובות, ומה יהיה, מי יסביר, מי יגרום לילדה שלך שהיא תהיה מסוגלת להתמודד עם העולם הזה? תהיו רגועות, אל תטפלו בזה, בסדר? אלוקים טיפל בזה לבד. החיים יפגישו אותם עם המון מצבים שיאלצו אותם להתחשל ולהיות חזקות. יהיו הרבה מתנדבים טובים למשימה הזאת. לך בתור אמא יש משימה אחרת. להגיד שהעולם הזה, שלפעמים הוא כזה בטטה מכילה, נכדים שלי אומרים, בטטה מרוסקת, אז העולם הזה הוא קשה, אבל הוא טוב. כי יש אנשים טובים גדולים כאלה שהם איתנו, אנחנו לא לבד. העולם הזה קשה, העולם הזה מורכב, הוא גם יפה וחמוד ונעים, אבל לפעמים הוא גם קשה, לפעמים זה ביחד. העולם הקשה והתובעני הזה, יש חמאס, יש חיזבאללה, זה לא רק באופן פרטי, יש מורכבויות בעולם הזה, והוא חושב שאנחנו חיים היום ולא לפני 80 שנה, זה אין מה לדבר. בעולם הזה, התפקיד שלך זה לא להטריג אותה, לא לעטוף אותה בצמות גפן, התפקיד שלך זה לשלוח אותה לשליחות חייה. ושליחות חייה היא צריכה להיות בוגרת וחכמה ואמיצה ורכה ועדינה וקשוחה. בסדר, היא תתמודד. מה את יכולה לתת לה בתור אמא, בתור אבא? זה בלי מילים. אל תגידי לה העולם הזה הוא טוב. המילים מיותרות. גם זה חשוב. אבל מה שאומר אותך חשוב לה זה קום בשתיים וחצי בלילה. היא יודעת, איכשהו היא כזאת קטנה, אבל היא יודעת שאתה יפה. היא יודעת. והיא יודעת שקמת בשבילה. והיא יודעת שאת מתנהגת אליה כאילו היא הכי חשובה בעולם. אם קמו לך בשתיים וחצי בלילה, יום שישי ברציפות, אז את משוכנעת שמה? שאת הכי חשובה בעולם. של בשביל הכאבים שלך שווה לי לא לישון עוד לילה, למרות שאני מת מעייפות. המטרה הזה לשדר לילד שלנו שהוא הכי חשוב בעולם. האמצעי, פעם כואבות השיניים, פעם כואבות האוזניים, פעם יש גזים בבטן, זה לא חשוב. אז אם תחשלי אותה, היא תתחשל, אז כואב, אני לא תפקה. היא תהיה חזקה, וואו וואו, איזה חזקה היא תהיה. ואחרי זה תהיה פעילה חברתית רדיקלית, וואו וואו וואו, איזה פחד יהיה לראש מועצה שהיא תחליט להיכנס בו. בראש הממשלה היא תיכנס, מה השאלה בכלל? אבל להתפלל, לא תתפלל. מה זה להתפלל? להתפלל זה מה שקורה, או לא להתפלל, מה שקורה אחרי שאני מתבגרת. בגיל 3 חודשים, במקרה הטוב, היא קמה, ההורים שלך קמים להסתובב איתך. בגיל שנה כבר פחות. אם בגיל 15 את צועקת, יש לי גזים בבטן, אז זה לא מצחיק אף אחד, דיברנו על זה כבר פעם, נכון? ככל שאת מתבגרת, את מבינה שמול הכאבים בעולם, את לא מתפרצת, את לא מתחילה לבכות, את לא מתחילה את זה. את מבינה שמול הכאבים בעולם, את צריכה להיות חזקה, את לא יכולה להישען כל הזמן כמו תינוקת על ההורים שלך. וגם את לא יכולה להישען, לא בגלל שהם לא הרשו את זה, בגלל שאת בוגרת, את צריכה לטפל בדברים לבד. אני מנסה לומר שככל שאנחנו מתבגרים, יש כאלה שזה מתחיל להם בגיל שבוע, אם זה המסגרת החינוכית. אנחנו מתחילים בתהליך של הדחקה. תהליך של הדחקה. מה זה הדחקה? קשה לנו, אז מה? אז אנחנו חזקים. חזקים. וכל אחת מהיושבות פה היא מה זה חזקה. היא בלעה כל כך הרבה עלבונות ואכזבות ובלעתם, אתם חזקות. אמרתם, זה לא ישבור אותנו. כמו חנה, נכון? לחנה אין בן, אז היא חזקה. וואו, חנה הכי חזקה. אבל לא צריך להגיע חס חלילה לצרות כמו עקרות. קשה בחיים, אתם מחייכות, אתם שמחות, אתם אופטימיות, למרות שקרה לכל אחת מכם, בלי להכיר אף אחת מכם, תרשו לי לדעת בוודאות, זה אפילו לא לנחש, שהתמודדתי עם כמה דברים. יש כאלה דברים פשוטים יותר, יש כאלה דברים פשוטים עוד יותר, יש כאלה פשוטים קצת פחות. כולנו התמודדנו בעולם הנחמד הזה עם כל מיני דברים, ומה עשינו? לא נכנענו לדיכאון. והיינו חזקים. מה שאפשר לשנות, משנים. מה שאפשר לתקן, מתקנים. אבל יש דברים שאי אפשר לתקן. יש דברים שאי אפשר לשנות. אז מה עושים? חזקים. מדחיקים פנימה. אי אפשר לחיות אחרת. אי אפשר לחיות. מדחיקים. ויש תרופה טובה שקוראים לה שכיחה בחלק מהדברים. ויש דברים שפעם נטפל בהם. ויהיה בסדר. תהיו חזקים. נו, אתם חזקות ברוך השם. אתם חיות, מאמינות, לומדות תורה. כנראה שאתם חזקות. ברוך השם, ויהיה בסדר. אבל ההדחקה הזאת היא ככה מסביר המהר"ל במילים שלי, במילים שלו לא תמצאו את זה, במילים שלי, התפילה זה בדיוק הפוך מההדחקה. בדיוק הפוך. זאת אומרת, פירוש המילה להתפלל זה לגעת בעומק הנפש ולהציף החוצה את מה? את כל הכאבים, את כל העלבונות, את כל האכזבות. את כל הפחדים, להציף, להציף, להציף. את כל הארגז המכוער הזה שיש שם במודע, בסף מודע, בתת מודע, שדברים שאנחנו לא רוצים לשכוח ולא רוצים לדעת שרצינו את זה כי זה עבוד ואין מה לעשות, הכל הכל שם למטה, להציף את זה, להציף את זה. המילה לפלל פירושו של דבר להוציא לאור את כל הדברים שאנחנו לא רוצים להוציא לאור. מה עושים בבית הדין? מה עושים בבית הדין? לוקחים את הפושעים והם מוכיחים שהם פושעים ומאנשים מוצאים את זה לאו, מוצאים את החושך לאו, נכון? חוסמים אותו. חלק גדול מהטיפול הפסיכולוגי, אתם יודעות, זה לקחת דברים שהם חבויים עמוק עמוק בתוכי ולהנחיח אותם, לחשוף אותם. דברים שברחתי בהם, דברים ששכחתי מהם. אז אדם, כך כתוב בספר הכוזרי, ואמר שלישי, שהחסיד מחכה כל היום למה? לתפילה. כל היום הוא מחכה לתפילה. זה פרי יומו. הוא התפלל תפילת שחרית. בשבע בבוקר, ואז הוא ממוצא וסבבה לו, ואז מתחיל הבוקר ויש שיעורים וזה, ולאט לאט הבטן מקרקרת לו, ואז הוא אומר, מתי כבר תגיע תפילת מנחה? באיזה שעה תפילת מנחה? או שעתיים, או, טוב אני אהיה חזק, הוא כל מחכה, 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 ואז הוא אומר, וואו, ותח, תפילת מנחה מגיעה, הוא אומר, וואו, זה כיף, עכשיו הוא חי מחדש. אחרי זה תפילת מנחה נגמרת, הוא רגוע, שוב חוזר לעבוד, ואז מה? ואז אחרי זה שעתיים הוא אומר, וואלה, עברו כבר שעתיים, אולי נחטוף איזה משהו קטן, איזה חטיף של תפילה, איזה פרק תהילים קטן, כי אין לי כוח כבר עד הערב, אולי איזה הפסקת 4 נארגן משהו. אז אולי הוא חזק, הוא צריך לעבוד, אבל הוא מחכה. באיזה מובן מסוים, תפילה אמיתית, תפילה גדולה, תפילה שלמה, זה להוציא את כל הכאב החוצה. זה מסוכן להוציא את כל הכאב החוצה, למה? כי אם תוציא את כל הכאב החוצה, תאבדי את השפיות, תיכנסי לדיכאון, תתפרקי, תאבדי את שמחת החיים. לא יהיה לך מבט קדימה, לא יהיה לך אמון בשום דבר, נכון? נכון, אבל ילד קטן חוזר הביתה, פותח את הדלת, טח, מתחיל לפקוט. מה קרה? מוישי אכל לי את הסוכריה. בסדר? מוישה, עכשיו מוישה אכל, איזה מוישה זה? לא, זה היה היום ב9:30, אבל עכשיו 2. אז מה עשית? לא עשית שום דבר? אז למה הוא בוכה עכשיו? כי בבית ספר אין לו למי לפקוט. מוישה אכל את הסוכריה, אז הוא אכל בחזרת התפוח, אל תדאגו. הוא לוחם קטן, הוא מחושל, הוא כבר מכיר את החיים. הוא עשה לי בום בחזרה, בסדר, הוא יודע, אל תדאגו. עוד מעט יבואו הטלפונים, ההורים של מוישה, ספרו מה הוא עושה בחזרה. אבל כשקשה לך, את חזקה. עד שאת מגיעה הביתה, כשאת מגיעה הביתה, את בוכה, למה את בוכה? כי שמה שומעים אותך. כי שמה יש מי ששומע. אם תפקי בחוץ, זה לא יהיה כך, אף אחד לא יעזור. לא שומע. אני מספר הרבה פעמים את זה, אז אולי כבר סיפרתי לכם. הייתי בחתונה, ויצאתי החוצה לעזור של הנטילת ידיים, אני רואה שם מישהו מדבר בפלאפון ואומר, תפסיקי כבר, אין לי כוח בשבילך, די, נו, כמה פעמים אני אומר לך, די כבר, תפסיקי כבר. זה היה לא נעים לשמוע את זה. בחור שלא הכרתי. אז הלכתי לה ואמרתי, קצת בעדינות, ככה לא מדברים אל אמא. אז אמר, נכון, נכון, סליחה, סליחה, סליחה. ואז פתאום הוא קפץ ואמר, איך אתה יודע שדיברת עם אמא שלי? איך אני יודע שדיבר עם אמא שלו? לא מכיר אותו ולא את אמא שלו. יש לו כיפה פי 3 יותר גדולה משלי. יש לו ציציות בחוץ. יש לו משקפיים. זאת אומרת, הוא בחור שהוא מנסה בכל כוח להיות דוס, נכון? הוא מדבר כמו פרחח, הוא מדבר כל כך מכוער, הוא מדבר כל כך גס. עם מי הוא יכול לדבר ככה? עם מי? מי היחידה בעולם שלא תיתן לו בעיטה ותעיף אותו מכל המדרגות מדיבור כזה? יש רק אחת, נכון? יש רק אחת כזאת בעולם וקוראים לה אימא. אל מי הוא רוצה לדבר ככה? וואו, אל מי הוא רוצה לדבר ככה? האחרונה שהוא כועס עליה באמת זה היא. הוא כועס על הציונים שלו, על המורים שלו, על החברים שלו, על זה שלו. הוא לא יכול להגיד להם מה הוא מרגיש, למה? כי זה סותר, כי הם יזרקו אותו, כי זה בושה וחרפה, זה עלוב. יש מקום אחד שמקבלים אותו בלי פוזות. יש מקום אחד. אז בגיל ההתפקרות זה קורה, מקום אחד שבאים ומפילים על אימא, אימא אשמה בחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אשמה במה היא לא אשמה. איכשהו אנחנו נמצא את הקשר למה היא אשמה בכל הצרות בעולם, נכון? אז נופלים עליה. אז אם את אימא, את יכולה כל כך להיעלב ולהתכנס בבושתך ואלבונך ולהיות מסכנה, אבל אם את חכמה יותר, תגידי, כנראה שהוא יודע כמה אני אוהבת אותו. אם הוא מדבר אליי כאלה שטויות, כנראה הוא בוטח בי. זה סוג של מה? של ביטחון. לא, אל תעשו את זה לאמא, אתם לא עשו את זה לאמא. גם הילדים שלכם לא יעשו לכם את זה. זה רק משל על אחרים. זה משל שאומר שזאת אמא שמקרינה לבן שלה או לבת שלה בתוך תסבוכי גיל ההתבגרות, היא מקרינה לה יציבות, ודאות. אם ילד בגיל כזה מדבר לא יפה על אמא, זה מעליב, אבל מצד שני זה אומר, את אמא טובה. את אמא רצינית. את אימא שאפשרת מקום רגוע ובטוח. בסדר, בואו ניקח דוגמה יותר טובה, שהיא חוזרת עכשיו כי אכלו את תפוח והיא בוכה. אין לה מה לפקוד בית ספר, כי שם אין שומע את תפילתה. בבית יש לי שומע, אז בואו מבוכה. מה היא צריכה? את התפוח לא יחזירו לה. מה את צריכה כשאת בוכה? מה את צריכה כשאת מתפללת? מה את צריכה? חיבוק, חיבוק של אלוקים, זה מה שאת צריכה. שאלוקים יגיד, אני איתך, אני שומע. זה אומר שהבעיה תיפטר? אולי כן, אולי לא, זה בחשבונות אחרים. זה כבר מהלכים אלוקיים, עליוניים, שיגידו האם הבעיה תיפטר עכשיו. את מאוד רוצה שתיפטר. להתפלל זה מה? להתפלל זה להרשות לעצמך, לגעת בעצמך, ולפתוח את מגרות חייך, להרשות לעצמך. את כואבת גם בלי שאת מציפה את זה. אבל הכאב הוא תת-הכרתי. הכאב הוא סמוי. הכאב גורם לך לפנים של זעם, כמו שרשי אמר לך, נכון? גורם לך להסתכל על העולם הזה בצורה יותר מיואשת ויותר מפוחדת ולצפות מעצמך פחות. דווקא הכאב הזה, תסתכלו בפרקי תהילים, אין לנו זמן, אבל תעשו פרקי תהילים. יש הרבה פרקי תהילים שדוד לא אומר שם, בתהילים לא כתוב גם זו לטובה. אתם פתחתם פה? לא כתוב גם זו לטובה. מה דוד המלך עושה בתהילים? בוכה, וואלה, בוכה, כמה הוא בוכה. יש כל כך הרבה פסוקים בתהילים שמביאים ייאוש עמוק, כמעט ייאוש, נכון? אתם יודעות שלא יפה להגיד עד מתי, נכון? אתם מכירות את זה? לחיילים אסור להגיד עד מתי, נכון? למה לחיילים אסור להגיד עד מתי? זה מה זה מכוער? עד מתי ימשיך השיעור הזה? 5 דקות, בעזרת השם. אבל להגיד עד מתי זה להגיד שאין לי כוח לשיעור הזה, נכון? עד מתי? עד מתי זה שיגמר כבר. וחייל עובד קשה, משקיע, מהמירות האלה שמדחדכות האלה, הקטנות האלה, אז אל תגיד עד מתי. דוד המלך בתהילים, וואלה, כמה הוא אומר עד מתי? בדמעתי ארסי אמסה, הוא מציף את הכאב, אם תקשיבי טוב, עם ישראל בוכה עם דוד, כשרוצים לבכות, בוכים איתו ביחד. פותחים תהילים, הוא מציף את הכאב לרמות של כמעט ייאוש גמור, אמירות כאלה קשות, ובסוף המזמור יש פסוקים של נחמה. יש פסוקים של תקווה. למה? כי הוא לא מתפלל, הוא מתפלל לאלוקים. אם את סתם עסוקה בכאבים שלך, בפחתים שלך, בדיכאונות שלך, אז את תובלת בתית היוון. אבל אם את לא מתפללת, שום מה זה מהר"ן אומר מתפלל, תציפי את הכאב, תציפי. רואות פניך לא פיללתי, לא הרשיתי לעצמי לעסוק בשאלה אם אני אראה פעם את פניך. כי אתה מת. לא העזתי לנסות לדמיין איך אני רואה את פניך, לא פיללתי. הייתי מת, אבל לא רשיתי, דחקתי את זה. ועמוד פנחס ויפלל את הזעם הפנימי שלו, את החילול השם הפנימי שלו, הוא מוציא החוצה. תוציא החוצה, תוציא החוצה, אבל מה? לאלוקים תוציא את זה החוצה. קחי את הכאבים שלך, לא בשביל לקטר, בדיוק הפוך. תספרי לאבא, תנסי, תהיה אמיצה, תתייחסי אליו כאילו אבא. תגידי, לא, אתה שומע אותי, אתה שומע. תרשי לעצמך, תהיה אמיצה, תשחררי. קחי את הכאבים שלך, תרשי לעצמך לגעת, זה מפחיד לגעת בכאבים. כי מה אני חלשה? מה אני עכשיו יצוף בכל זה? אבל להפך, הכאבים רומסים אותך ורומסים אותך ורומסים אותך, ואת חזקה, מתגברת. אבל אם תשחרי, זה לא יוגה, זה לא פסיכולוגיה, זה לאלוקים. אם תספרי לאלוקים, אז יקרה לך מה שקורה בסוף כל מזמור בתהילים, מה? את תרגישי כאילו תבלת במקווה של טהרה עליונה. הבכי הזה אל אלוקים, שהרי דימנו לנו פה שזה מביא אותך למקום כזה, שזה משחרר אותך, את רגועה, את רגועה. התינוקת נרדמת למרות שיש לה גזים בבטן, והתינוקת נרדמת למרות שבית המקדש אולי עוד לא נבנה, ואולי יש עוד כמה צרות בבת בחיים. כי אלוקים איתך, הוא באמת איתך, זה לא תרפיה פסיכולוגית, זה אמיתי, אלוקים שומע, אלוקים שומע, אלוקים איתך, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אם מתפללים, מרגישים את זה, אם מצליחים להיות אמיצים, להפסיק להיות ציניים, מצליחים להגיע ולספר לו. מה זה בכי זה לספר לו? אנחנו לא לבד, אנחנו איתו. אם הרשו לך, אם לא הרשו לך, אז תתאמני על זה מחדש, תעבדי על זה מחדש. אם חישלו אותך, אז תשחררי את המקומות הרגעיים העדינים. את יודעת שאחת שהולכת יחף כבר 5 שנים, סוליות כף הרגל שלה הן בערך כמו הרצפה הזאת. הן כבר בעובי של 0.5 סנטימטר, נכון? זהו, נגמר. עכשיו היא יכולה, זה מצוין, את יודעת? היא יכולה לדרוך על קוצים, היא יכולה לדרוך על גחלים, היא יכולה לשרוד בג'ונגל. אבל אם מטרת חייך זה לא רק לשרוד בג'ונגל, וגם לחיות, אז את רואה, יש כאלה שציפו את כל הגוף שלהם בשכבה של 5 סנטים אור מת. צו, ליטפת פעם צו? אף אחד פה לא ליטפה צו, נכון? אם היא ליטפה, הוא לא הרגיש את זה. אי אפשר ללטף צו. למה הוא לא הרגיש את זה? כי הוא תופס דיסטנס. כי הוא קשוח. למה הוא כזה קשוח? אתם יודעות למה הוא כזה קשוח? כי הוא כל כך עדין, וכל כך רך. אם הוא הולך בלי שריות, אז הוא ימות. אז כמה שאני יותר עדין ויותר רך, אז המצוקות של החיים יכולים לגרום לי לפתח שריון. ואז אי אפשר יהיה להרביץ לי, זה לא יכאב. יש לו אור כמו של פיל אומרים, נכון? למרות שהאור של פיל מאוד עדין. אבל כשלא, את לא מרגישה את הכאב, את לא מרגישה גם חיבוק, את לא מרגישה גם ליטופים, את לא מרגישה עדינות, את מתה. זה אור מת. והדרך היחידה להשיל את האור המת ולשחרר מחדש את האור החי, זה להפסיק לברוח, להפסיק להיות קשוחה אל החיים. כן, תהי קשוחה אל החיים. אל תתפעלי כל היום. החסיד לא מתפעל כל היום, הוא עובד קשה, הוא נאבק, הוא מתמודד, הוא חזק, הוא נושך, הוא מתמודד עם נשיכות, אבל יש לו כמה פינות ביום, שבהם הוא חוזר להיות ילד קטן. שבהם הוא חוזר להיות כגמול על אמו, בהם הוא חי באמת. כל הזמן הוא לא חי, כל הזמן הוא במשימה ובקרב, וצריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. יואו, איזה מפחידה את יכולה להיות. עד שאת מגיעה לאיפה שאת חיה באמת, איפה את חיה באמת, זה הרבה יותר טעים מארוחת צהריים. זה הרבה יותר גדול, גם ארוחת צהריים חשובה. אבל אם מצליחים להגיע כזאת תפילה, אז לא עושים את זה כי צריך, ולא כי זה חשוב, ולא כי זה משחרר. כי זה החיים, זה החיים. להתפלל זה לחיות, לחיות. אם את לא מרשה לעצמך לחיות את הכאב, אז את לא יכולה גם לחיות את השמחה. אם את לא מרשה לעצמך לחיות את הגעגוע שלך. אין סיכוי, לא, אין מצב. יכול להיות שאין סיכוי, לפחות תרצי, לפחות תרשי לעצמך לגעת. אז הקדוש ברוך הוא מתפלל, כך רבי אלעזר אומר. זה מאוד מאוד קשור למה שלמדנו בכוזרי. אתם זוכרות שהפילוסוף אמר שאלוקים לא רוצה. הוא לא רק רוצה, אומר רבי אלעזר, הוא מתפלל. הוא מה זה רוצה? הוא סופר רוצה. פילוסוף חכם שלי, אתה מאוד חכם, ולמרות זאת אלוקים שלנו, מה זה מתפלל? סופר, יש לו מגמות, יש לו שאיפות. הוא מאוד 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 רוצה שאני אהיה כזאת, הוא מאוד מאוד יצטער אם אני לא אהיה כזאת. בטח שכן, זה חידה, זה קושייה, נכון, ולמרות זאת זה הכרה הבסיסית האמונית שלנו. כשחנה מתפללת, אז מה? אז היא לא עכשיו לוקחת סידור ואומרת, אלוקים תביא לי בן, לא. היא יוצאת לקרב מול אלוקים, אתם תראו. היא מציעה עסקה שזה כבר נראה לנו נועז, אבל בתוך העסקה הזו מתחבא איום. היא גם מאיימת האלוקים, כמה זה נקרא מוזר. חנה מתפללת פירושו דבר שחנה גומרת עם ההדחקות, גומרת עם ההתגברויות, גומרת עם זה, אבל היא לא נכנעת להם כמו שפנינה רצתה לשבור אותה, מה פתאום? היא אומרת, העולם הפנימי שלי הוא עולם אלוקי. הרצון שלי לבן זה לא משהו פרטי וקטן, אלוקים רוצה. מי אמר לך שאלוקים רוצה? זה כבר נצטרך כנראה לחכות לשבוע הבא, הכל טוב.